היי, כאן אורן ברסקי, ויש לי הטבה מיוחדת למאזינים שלנו. אם אתם מרגישים שהגיע הרגע מבחינתכם לעשות סדר אחת ולתמיד בנכסים הפיננסיים שלכם, ולהגדיר במדויק את היעדים שאתם רוצים להגיע אליהם, אז תשמעו, אני רוצה להזמין אתכם לפגישת צ'קאפ פיננסי עם אחד המתכננים הפיננסיים המוסמכים שלנו. הפגישה הזאת, שבדרך כלל עולה 390 ש"ח, תהיה באופן מוגבל וחד פעמי, חינמית עבורכם, מאזיני הפודקאסט שלנו. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לממש את ההטבה, זה לגשת לתיאור הפרק, להקליק על הלינק, משם להקליק על תגית פגישת צ'קאפ פיננסי, אתם משאירים פרטים, נציגים שלנו חוזרים אליכם, אתם אומרים להם שאתם מגיעים מהפודקאסט, וזכאים להטבה המיוחדת שכרגע ציינתי בפניכם, ויתאמו לכם פגישה עם אחד המתכננים הפיננסיים המוסמכים שלנו, הזדמנות מצוינת, שווה לנצל אותה.
אינבסטור 360 לייב.
והפעם, סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360.
היי חברים, אנחנו בפודקאסט סקירה חודשית לחודש מאי 2024, ממש ערב יום השואה, זיכרון לשואה ולגבורה. אנחנו נמצאים בתקופה, עדיין בתקופה מאוד בעייתית, הרבה תמוזתיות, הרבה טלטלות נפשיות להרבה משפחות שנמצא שיקיריהם נמצאים חטופים שם או משפחות שקולות, ולכן אנחנו באמת נמצאים בתקופה ממש בעייתית, יום למעלה יום למטה, והשוק גם מתנהג בהתאם, הכלכלה מתנהגת בהתאם, זה באופן טבעי מאוד משפיע בכל דבר. אנחנו מסתכלים קצת, מוציאים את הראש החוצה מהמקרו הקטן שלנו על העולם, אז קרן המטבע הבינלאומית מעריכה צמיחה עולמית של סדר גודל של 3.2% השנה, ו-3.2% גם בשנה הבאה. הם שיפרו טיפה את התחזית, אבל מצד שני, בארצות הברית פתאום יש נתונים יותר חלשים, אז לא בטוח שזה באמת מה שיקרה. דרך אגב, כלל האצבע שלהם אומר שמתחת ל-3% זה כבר מיתון עולמי, אז זה בזכות, הרבה בזכות המדינות המתפתחות, שבהן הצמיחה היא יותר מהירה ויותר גבוהה מאשר במדינות המפותחות. מדינות המפותחות זה הצפי נניח לגוש האירו השנה הוא לאזור ה-0.8, ושנה הבאה 1.5%, צרפת, גרמניה וכך הלאה, אזורים של 0.2-0.7, ושנה הבאה 1.3-1.4. מי שנותן את הבוסט למספרים הגבוהים זה בדרך כלל הודו, סין ורוסיה וכך הלאה, וכשהם יהפכו להיות מדינות מפותחות, אז כמו שרוצה ראש ממשלת הודו, ברגע שזה יקרה, אז באופן טבעי זה מעט את הכלכלה העולמית, זה חלק מהעניין. כרגע 3.2%, זאת התחזית, כמובן פתוח וכפוף לשינויים, גם לא רואים כרגע סיכוי גדול למיתון או לנחיתה קשה, מה שנקרא, לפי הסקרים של מנהלי הכספים בעולם. צריך לקחת בחשבון שגם כשהמנהלי הכספים אומרים שהם לא רואים מיתון באופק, זה לא אומר בהכרח שזה לא יקרה. המציאות יש לה נטייה כל הזמן לסובב אותנו ולתת לנו לפספס נתונים ותחזיות. אז לקחת כל דבר בקורטוב של מלח ולהתייחס בהתאם. אבל כרגע בכל אופן הנתונים לא מראים על כיוון של נחיתה קשה, יותר סיכויים לנחיתה רכה או בכלל ללא נחיתה מאשר נחיתה לכיוון של מיתון. ואם כבר אנחנו מדברים על תחזית עולמית, אז באופן כללי רווחי החברות בעולם, מי שאמורה להוביל את רווחי החברות זה ארצות הברית בצורה דרמטית, מעל אירופה, מעל בריטניה או הגלובלי בכלל, מעל התפיסה הגלובלית. רווחי החברות בארצות הברית משנת 2014 להיום צמחו ב-100% כבר, ולעומת זאת בגלובלי צמחו בסדר גודל של 50%, והם אמורים להמשיך לצמוח לכיוון ה-250% בשנים הקרובות, בשנתיים הקרובות, ולכן זה משהו שמשיג בצורה משמעותית, בצורה תלולה, יחסית את העולם, את בריטניה ובכלל גוש האירו שצומחים, אבל הרבה יותר לאט, וצפויים לצמוח גם בהמשך יותר לאט. זה תהליך טבעי, ארצות הברית מובילה כמעט תמיד את הצמיחה, למעט מדינות מתפתחות, כן, שעפות לפעמים ב5-6%. אז זה כרגע המצב. התקווה להורדות ריבית, דרך אגב, העניין של הצמיחה, חלק מהתחזית האופטימית היא שה-AI או אינטליגנציה המלאכותית אמורה לשפר ולסייע בעניין של היעילות של החברות, ואז גם להגדיל את הרווחיות שלהם לאורך זמן, בצורה אפילו משמעותית. זה חלק מהעניין, נחיה ונראה, זה בתהליך, וזה קורה גם היום כבר, אבל זה אמור לקרות הרבה יותר גם בהמשך. התקווה לריביות נמוכות יותר בשווקים המפותחים מתפוגגת די במהירות. התחזיות שהיו, לדוגמה, באירופה, התחזית בתחילת שנה דיברה על ירידה לרמה של 2% במהלך עד סוף השנה הזו, כאשר כרגע התחזית שלהם מדברת על 3.2, זה דרמטי, זה כמעט 50% פער, וזה משמעותי. כנ"ל גם בבריטניה, שחשבו שהולכים לכיוון 3-4, עכשיו כבר מדברים על 4.6, ארצות הברית דיברו על 3-6, עכשיו מדברים על 4-8, וזה, גם זה משתנה, כן, מרגע לרגע. המדינה היחידה שבה מדברים על העלאות ריבית זה יפן, שהתחזיות היו שבתחילת שנה שהריבית תעלה ב-0.2, עכשיו כבר מדברים על 0.3, לאור ההיחלשות המשמעותית מאוד של היין, שפוגעת בו לא מעט, פוגעת כבר בכלכלה שם, והאינפלציה שם מתחילה כבר מזמן, האמת, הרימה ראש. יש עניין של רמה מוגזמת של ירידה, היחלשות של היין, והממשל היפני, כנראה הבנק המרכזי, מתחיל להתערב במסחר ביין, ולאט לאט כנראה גם הריבית תעלה. כרגע הם לא אומרים את זה גלוי, אבל זה הכיוון. בכל מקרה, הדולר החזק החליש מאוד את המטבעות האחרים בעולם. הבריטיש פאונד נחלש במעל 2% מתחילת שנה, בשנה האחרונה למעשה, האירו נחלש ב-4%, ושורה שלמה של מטבעות הולכת ונחלשת מול הדולר. הדולר חזק, כשהדולר חזק בעקבות זה שהריבית בארצות הברית גבוהה ולא יורדת, הדולר נשאר חזק, זה לא הסיבה היחידה, אבל משמעותית. אז המטבעות האחרים באופן טבעי חלשים, בגלל שזה מטבע רזרבה עולמי, רוב העסקאות בעולם נעשות דרך הדולר, אז ברגע שהדולר הוא חזק והמטבע המקומי חלש, אז למעשה זה מייקר את היבוא לכל המדינות, וזה מייצר אינפלציה, מלחיץ את המערכת לקראת אינפלציה באותה מדינות, ולכן זה משמעותי גם בגוש האירו, שזה גם מטבע שהוא מטבע שכיר בינלאומי, ונעשות בהרבה מאוד עסקאות, מתייחסים לעניין הזה של ההחזקות של הדולר, ושעלולה להשפיע על קבלת החלטות ועל הורדות הריבית. למרות זאת, באירופה כנראה שאנחנו הולכים לכיוון של הורדת ריבית ביוני, או לכל היותר עוד חודשיים. זה כנראה נראה כרגע הכיוון. אז לדולר יש משמעות מבחינת האינפלציה העולמית, בטח למדינות מתפתחות שמחזיקות חוב בדולרים, משמעותי, שגם עולה להם הרבה מאוד כסף, אז זה מקשה מאוד על כולם. ברגע שנראית הדולר נחלש, זה אמור לעזור לכלכלות העולמיות. לפני שאנחנו עוברים לכלכלה המרכזית, לקטר המרכזי של ארצות הברית, אני רוצה להזכיר רק שמה שאנחנו אומרים פה, זה לא בגדר ייעוץ השקעות, אין לי רישיון לייעוץ השקעות, ואנחנו, זה בטח לא נותן מענה למי שצריך ייעוץ השקעות ברמה פרטנית, אז רק להשכלה, להבנה ולהרחבת הדעת, מה שנקרא. צריך לקחת בחשבון גם שאם אני מציין פה מדדים מסוימים, או מניות, או כאלה, אז זה דברים שהם באים מפוזיציה, יכול להיות שהם באים מפוזיציה שלי, ולכן הלא אובייקטיבי, לקחת הכל בפרופורציות, ויאללה, בואו נדבר קצת על ארצות הברית. בארצות הברית, בעיקרון האינפלציה עדיין לא מצליחה לרדת ממש, אינפלציית ה-PCE החשובה, שאליה מתייחס הפד, הוא מעדיף להתייחס אליה, עדיין עומדת ברמה, אינפלציית הליבה המשמעותית יותר, עומדת ברמה של 2.8, וזה לא זז, וכשמסתכלים על זה בטווחים קצרים יותר, כלומר בשלושה חודשים או בשישה חודשים, אנחנו רואים שיש אפילו עלייה באינפלציה הזו. חלק נכבד מהעניין הזה משפיע על המדיניות של הבנק המרכזי, כמובן, על עניין של הורדת ריבית או לא הורדת ריבית. ואנחנו רואים שהאינפלציה, או שלא זזה, תלוי איזה מסתכלים, מסתכלים על האינפלציה הרגילה, ה-PCE, אז היא עלתה במרץ, בפעם האחרונה, היא עלתה ב-2.7 לעומת שנה שעברה. כשלפני כן היא הייתה 2.5, זאת אומרת רואים סוג של עלייה, הליבה 2.8 נשאר ב-2.8, אז לכן אנחנו נמצאים פה בסוג של אין ירידה, נבלמה הירידה המהירה שהייתה באינפלציה, עכשיו אנחנו נמצאים בסוג של דשדוש, והפד מבחינתו מפגין זהירות ואומר אני לא הולך להוריד ריבית, אני גם לא הולך לעלות ריבית, זה היה דאגה שהטרידה לא מעט את השוק, והוא כרגע פסל את זה ואמר אנחנו לא רואים מצב של העלאת ריבית, רואים יותר הורדה, אבל בהמשך לא כרגע, כרגע האינפלציה עדיין לא ירדה לרמה של 2% שאנחנו מצפים שהיא תרד, כל עוד זה לא קורה, כנראה שלא נראה, חלק מהעניין לא נראה הורדת ריבית, חלק מהעניין של העלאה, של העלייה של האינפלציה ויהיה הירידה שלה, זה ביטוחי הרכב, כל מה שקשור לתחבורה, שירותי תחבורה למיניהם, שבעיקר ביטוח, ביטוחים התייקרו מאוד בעקבות כל הסיפור של הקורונה וחוסר בחלקי חילוף ועליית מחירי רכבים וכך הלאה, זה מייקר מאוד, וגם אצלנו, דרך אגב, מעל 30% ייקור של תעריפי הביטוח למי שלא שם לב, וגם בארצות הברית זה ככה, וזה משמעותי, אבל זה משהו שלאור הזמן לאט לאט כנראה אמור לרדת. מחירי הבתים בארצות הברית עלו בצורה חדה מאוד מתחילת שנה, מתחילה, סליחה, מתחילת העשור של 2020, בצורה חדה שלא הייתה מהעשור של 2008, כלומר בקצב שהוא, מה שקורה בעשר שנים קרה תוך 40 ומשהו חודשים, מבחינת מחירי הדירות, 47% עלייה, משהו שקורה בדרך כלל בעשור שלם, זה משהו שהוא קיצוני, וזה קרה רק בעשור של 2008, ששם התנפצה בועת הנדלן ברעש גדול. אז זה לגבי העניין של האינפלציה, יש נתונים נוספים כמובן שצריך להתייחס אליהם, ואחד הנתונים המקדימים זה המדד ה-ISM, Manufacturing Prices Paid, כלומר כמה עולה לתעשייה ולייצור, שנמצאים עכשיו בתנופה יחסית, כן? הם במומנטום חיובי יחסית, כמה עולה להם לייצר תכלס את מה שהם מייצרים, זה כולל שכר עבודה וזה כולל חומר גלם, כולל הכל ביחד, ואנחנו רואים שיש עלייה משמעותית בעלות של הייצור, וזה המשמעות היא, זה בדרך כלל משהו שאמור לרדת כאשר הריבית עולה, אבל כרגע זה מראה על התייקרות של אותה עלות, ולכן זה בסופו של דבר מתגלגל לצרכנים, וזה משהו שבסופו של דבר גם משפיע על האינפלציה כמובן, כי ברגע שמחירים עולים, אז האינפלציה עולה, ולכן הפד מאוד זהיר, אנחנו נמצאים פה בתקופה מאוד ארוכה של 10 חודשים שאנחנו נמצאים בריבית C, כאשר לעומת ממוצע של פחות מ8 חודשים, ובמקרים קיצוניים היינו ב-15 ו-18 חודשים, אבל היו סך הכל 3 מקרים כאלה מאז 1960, ולכן אנחנו נמצאים באמת במצב קיצוני יחסית של ריבית גבוהה לאורך זמן, ומצד שלישי מסתכלים רואים שגם יש האטה בתוצר, קיבלנו נתון חלש מאוד של 1.6% בארצות הברית, ואנחנו רואים ירידה הדרגתית של רבעונים מ-4.9 ל-3.4 ועכשיו 1.6 כאשר הצפי היה ל-2 והפתעה לא נעימה, אבל זה מצד שני, הפד רואה שהתוצר מעט, אז זה גם, והוא לא רוצה להוריד ריבית בגלל אינפלציה, אז הפשרה שהוא מצא זה להאט את קצב צמצום המאזן שלו, כלומר העניין של האג"חים הממשלתיים, הוא הולך להאט את זה, וזה נתן איזשהו בוסט לשוק, נתן קצת אוויר להרגיש שהנה, יש איזושהי הקלה בכל זאת, זה עניין של נזילות בשווקים, אז זה נותן קצת אוויר וזה עודד את השוק. בסך הכל הפד מצמצם על פי התוכנית שלו, הוא צמצם את המאזן שלו מ-8.95 טריליון, ירדנו כבר ל-7.4, אז עכשיו הוא הולך להאט, הוא הולך לצמצם רק באג"ח מגובות משכנתאות, אבל באג"חים הממשלתיים לא, וזה נותן קצת ספרד לשוק. אוקיי, עכשיו כשמסתכלים על דוח התעסוקה שהתפרסם ביום שישי, אנחנו רואים ירידה בכמות המשרות החדשה, כלומר החלשות בשוק העבודה, משהו שהוא אמור להיות טוב לכיוון הורדת הריבית, ולכן השוק באותו יום מזנק, כי הם, מה שנקרא, חזרנו למצב של חדשות רעות, הן חדשות טובות לשוק, רואים ירידה הדרגתית די ברורה בגרף של כמות המשרות החדשות שנוצרות, כלומר יש פה סוג של החלשות, אמנם עדיין אנחנו מעל הרמה של לפני הקורונה, אבל רואים החלשות פה, וזה משהו שבהחלט גרם לשוק לאופטימיות, ופתאום כבר התחזית לגבי הורדת הריבית, אם היא הייתה על הורדת ריבית אחת של 0.25% עד סוף השנה, עכשיו כבר מדברים על 2 הורדות ריבית, הראשונה בהם כנראה בספטמבר, והשנייה בדצמבר, ויש תחזית אופטימית מבחינת המשקיעים, ולכן המניות מזנקות, תשואות האג"ח יורדות וכך הלאה. דרך אגב, גם השכר לשעה של העובדים ירד, הממוצע ירד בצורה חדה כבר, אנחנו רואים זה כבר כמה חודשים מתחילת שנה, אז אנחנו עומדים כבר כרגע על 3.9, כשבתחילת שנה עמדנו על 4.4, ככה שיש פה ירידה, וזה גם כן מעודד שזה לא אינפלציוני, דיפלציוני, וזה גם אמור לרסן את האינפלציה. מבחינת חברות, רווחי חברות, רווחי החברות עומדים כרגע כצפוי, ה-S&P צמח ב-3%, סך הכל דוחות הכספיים לא רעים בינתיים, מעורבים, אבל לא רעים, הטכנולוגיה כמובן רובה מקים, לא כולם. השולי הרווח של החברות השתפרו מ-11.2% ל-11.5% של חברות ה-S&P 500 כמובן נדבר. והתחזית קדימה היא שהמשך צמיחה של הרווחים, כאשר בשנת 2024 הצפי הוא שרווחי החברות יהיו יתמכו ב-9%, זאת התחזית כרגע, ושל גולדמן זאקס לפחות, ובשנת 2025 יתמכו ב-13%. תחזיות לחוד, מעשים לחוד, אתם יודעים, לקחת הכל בקורטוף של מלח, כמו שאני אומר, וצריך לקחת גם בחשבון נתון נוסף שאומר, איזושהי תחזית נוספת שאומרת, של ג'יי פי מורגן דווקא שאומרת, שלמעשה המגניפיסנט 7, השבע המניות המופלאות, מה שנקרא, הם בסופו של דבר, במהלך השנה, אמורות לצמוח ברבעון השני ב-24%, שלישי 14%, וברבעון האחרון ב-15%, והשוק ל-S&P, מניות ה-S&P לא כולל השבע, אמורות לצמוח ברבעון האחרון יותר מהמגניפיסנט 7, זה כנראה תחזית, אתם יודעים, זה תחזית שמבוססת על הרבה מאוד נרטיבים, יכולה להיות נכונה, יכולה להיות שלא, בכל אופן התחזית היא אופטימית גם שלהם וגם של גולדמן זאקס לכיוון המשך השנה, להיות ערניים ולעקוב, באופן כללי מסתבר, הפד לא כל כך מתרגש מהעניין של ההשפעה על רווחי החברות, כי מסתבר שלאורך שנים החברות ה-S&P עשו רווחים יפים גם בתקופה שבהם הם היו בריבית של 4-5% ואפילו בין 5-6%, עדיין עלו לאורך השנים אחרי, ככה שזה פחות מדאיג אותם. נתון אחד ששווה לשים אליו לב, זה הסמי-קונדקטור, נמצאים כרגע במדד של הסמי-קונדקטור, של ה-ETF, קרן הסל עליו, מדד לצורך העניין קרן הסל, עלתה מ-2020, כלומר 4 שנים, יש לנו 4 שנים וקצת, יש לנו עלייה של 151% לעומת הספי שעלה 56% בסך הכל, אז הענף הזה הוא מחזורי מאוד, ידוע כמחזורי, והמחזור השלילי האחרון היה ב-2022 עד 2023, רבעון שלישי 2022 לרבעון שלישי 2023, תחזית היא כרגע, הערכה היא שאנחנו נמצאים בגל חיובי של המחזור, כלומר זה אמור להימשך במהלך לפחות עד 2026, כאשר העוצמה החזקה יותר אמורה להיות לפחות עד קווטר 3, כלומר עד רבעון 3 2025, ואחר כך זה אמור לרדת קצת בהתלהבות. קצת על המזרח הרחוק, אז יש בעיקרון סין, אם מדברים על סין, אז שם יש עדיין בעיות, אמנם השוק שם עשה מהלך יפה מאוד, הממשל נתן בוסט קצת לעשה הקלות, ניסה לתת קצת גירוי לשוק, מה שנקרא, אז זה עבד וזה עובד עדיין, אבל מחירי הנדלן שם עדיין בקרשים, וזה מאוד מאוד משפיע, זה ממש דרמטי, הירידת המחירים, וצריך לקחת בחשבון שהממשל רואה את התמונה, והוא מנסה, וכנראה ינסה גם בהמשך, לתת עוד קצת בוסט לשוק, לתת הקלות, לתת דברים שיכולים לעזור לשוק, להמריא, כרגע המצב הוא בעיניים, היצור שם הוא כרגע ברמה טובה, כלומר הוא מעל הרמה המתוכננת שאמורה להיות מלפני הקורונה, אם לוקחים את המומנטום של הקורונה, הוא נמצא מעליו, ולעומת זאת, הצריכה של הפרטית, של הסינים, בסין, היא נמוכה והיא הרבה מתחת למגמה, וזה פוגע מאוד ביכולת להתאושש, הרוב מבוסס על ייצור, וכאשר כולם מחרימים וכולם עושים סנקציות וכולם עושים צרות לסינים בגלל המעורבות שלהם בגוש השלילי, ציר הרשע מה שנקרא, אז זה לא עושה קל לכלכלה, הרבה כסף עובר, משקיעים הוציאו כספים מסין, עובר להודו, עובר למדינות אחרות, לווייטנאם, לכל מיני מדינות ששם יש פחות סיכון מבחינת המערב, אז צריך לקחת את זה בחשבון. בכל מקרה עדיין התחזית היא שהולכים לכיוון של צמיחה של לקראת 5% במהלך השנה הזאת, אבל זה כל כך תנודתי וכל כך לא יציב, תקח את זה בחשבון, מי שמחזיק סין, שיקח בחשבון, תנודתיות תהיה, לא בטוח שתהיה קריסה, אבל תנודתיות בהחלט תהיה. אם אנחנו, גם אנחנו עולים, זה לא יבוא בקלות, זה מאוד תנודתי. סין וארצות הברית, כשמסתכלים על החוב שלהם, שהן מממנות הרבה מהצמיחה שלהם, שניהם הן מממנות הרבה מאוד מהצמיחה באמצעות החוב, אז החוב של סין נראה הרבה יותר גרוע משל ארצות הברית, מבחינת יחס חוב למאזן של המדינה, זה נראה לא טוב מאוד, וגם בזה צריך לטפל. הודו מול סין, דרך אגב, עכשיו אליפות עולם בשחמט של בחור מהודו ובחור מסין, תמונה יפה שאתם לא יכולים לראות, כי זה פודקאסט, אבל שניים שמתמודדים, וזה מאוד סמלי, כי גם העניין של הכלכלה מאוד מאוד משמעותי, התחרות ביניהם, והודו עושה הכל כדי לנצח ולקחת את מה שהיה של סין, את ההובלה ואת הייצור ולהביא לשם חברות ולייצר בסין בהודו וכך הלאה, ובינתיים זה עובד לא רע, אבל עדיין יש הרבה מאוד בעיות בהודו שהן לא פשוטות, והדברים קורים לאט יותר, אבל בהחלט הודו צומחת והיא כנראה צפויה להמשיך לצמוח גם בשנים הקרובות. כשמסתכלים על מדדי המניות של הודו וסין, אז ברור שהודו נראית הרבה יותר טוב. נקודה אחת לגבי צפון, סליחה, דרום קוריאה, זה לא שוק מתפתח, זה שוק מפותח, אבל היה שם די העתה ואפילו מיתון באיזשהו שלב, ואנחנו עכשיו רואים צמיחה מחודשת, פתאום יש איזו התפרצות, התוכנית לעשות הקלות וזה, אבל פתאום מסתבר שהתוצר מתחיל לצמוח, ויש צמיחה פתאום של כמעט 1.5%, שזה ממש הפתיע את התחזית, היה הערכה לכיוון ה-0.6, אז יכול להיות, אם זה באמת משהו שימשך, אז יכול להיות שאנחנו נראה שם תנופה, שווה לשים עין על דרום קוריאה. לגבי אירופה, אז באירופה בעיקרון כל הכלכלות צמחו ברבעון הראשון לא רע, גוש האירו יצא מהמיתון הטכני שהוא היה בו, גרמניה וצרפת וזה גדלו בסביבות 0.2-0.3, ספרד בלתה עם 0.7, בעיקר בגלל עניין התיירות, והכלכלה של גוש האירו עצמו גדלה, צמחה ב-0.3, השוק כבר תמחר את זה, ראיתם את העליות שערים שהיו באירופה, וצריך אבל גם לקחת בחשבון שחלק מהשיפור שאנחנו רואים זה גורמים זמניים, זה לא משהו שהוא יציב בר קיימה, כמו התאוששות בבנייה נקודתית וכך הלאה. אז הקצב, הצמיחה בהמשך השנה לא צפו להיות גבוה, ממש לא, כמו שראינו גם בתחזית בתחילת הסקירה, ממוצע, אז לקחת הכל בפרופורציות, יותר בונים שם על הורדות הריבית שאמורות להקל מאשר על הצמיחה המהירה שתהיה שם. האינפלציה שם יורדת יפה מאוד, ירדה, האינפלציה הרגילה ירדה ל-2.4, אינפלציית הליבה כבר ירדה ל-2.7, ויש סך הכל מצב טוב, כלומר, יש סיכוי טוב שנראה ביוני, למרות החשש שלהם מחלשות האירו מול הדולר, אנחנו נראה כנראה הורדת ריבית בקרוב, כי השוק שם והכלכלה צריכים את זה מאוד. בריטניה גם כן פתאום בולטת, הרים את הראש מעל המים אחרי תקופה מאוד ארוכה, מדד הפוצי קפץ מעל ה-8,000, ויש בהחלט התאוששות שם, רואים את זה, זה יפה. כמה זה בר קיימא, צריך לצאת סבלנות לתת לזה זמן ולראות, אבל יש איזשהו סוג של שינוי בתנועה. לגבי ישראל, אנחנו כרגע עם אינפלציה של 2.7%, 4.5% ריבית, מועד ההחלטה, את הריבית הבאה ב-27 למאי, לא בטוח שאנחנו נראה הורדת ריבית, קרובה הייתה אחת אני מזכיר, השקל התחזק קצת אחרי ההיחלשות שהוא עבר מאז הסיפור עם האיראנים, ועכשיו הוא קצת מתחזק יותר, כמובן שזה מאוד תלוי, אם יהיה עכשיו עסקה להחנפת שבועים וחטופים, אז זה ישפיע לטובה לשקל והוא יתחזק יותר, זה משפיע כמובן על האינפלציה, יש לזה הרבה השלכות, אז בעיקרון, עם כל המצב של חוסר הוודאות, גם העניין של ההתחזקות או החלשות של השקל דולר, גם העניין של מחירי הסחורות עולים ויורדים, וגם ההוצאות הלחימה והגירעון הממשלתי, כל הדברים האלה הם רוח גבית לאינפלציה, ובנק ישראל נזהר מלהוריד ריבית, וכנראה זה הולך להימשך בתקופה הקרובה, אם כי ממש רוצים להוריד את הריבית, אבל זה מסוכן מדי כרגע, ואני מניח שהוא יישאר זהיר. נתונים מרכזיים שחשוב לדבר עליהם, אז ישררו לנו את דירוג האשראי פיץ', סוכנות דירוג פיץ', ישררה את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+, ומקביל הוריד את תחזית הדירוג מיציבה לשלילית, זה היה חדשות טובות בתחילת אפריל, יש עלייה במחירת הדירות, בחודש פברואר נמכרו 7,500 דירות בערך, וזה נתון שיותר הכי גבוה מאז ספטמבר 2022, שיעור האבטלה ירד לכ-3.1% לעומת 3.2%, עליית המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש פברואר, זה טוב, זה חדשות טובות בהחלט. חברת הדירוג S&P מצד שני הורידה תחזית הדירוג של ישראל מדירוג של AA- לדירוג A+. כשהתחזית נותרה שלילית, הדבר הזה הוא לא כל כך רלוונטי, מסיבה מאוד פשוטה, ישראל מגייסת עדיין חוב בחול ברמה של מינוס BBB, כלומר בחוב מדורג הכי נמוך שיש מבחינת חברות או מדינות שמסוגלות לעמוד בהחזרים שלהם. אנחנו מגייסים חוב ברמה של מדינות הרבה יותר קשות מאיתנו, הרבה יותר חלשות מאיתנו, אז לכן זה לא ממש משנה שהורידו אותנו ל-A+, אנחנו לא מגייסים ב-A+, אנחנו מגייסים ברמה הרבה יותר נמוכה ממלא, כלומר, משלמים יותר ריבית, פרמיית הסיכון היא עדיין גבוהה, ואם אנחנו מדברים על הגירעון המצטבר שדורש כל הזמן את הגיוס חוב הזה, דרך אגב, רוב החוב אצלנו מגויס בארץ ולא דווקא בחול, אבל, והדבר הזה משפיע בעיקר בחול, הדירוג. אז הגירעון המצטבר ב-12 חודשים האחרונים מסתכם ב-117 מיליארד שקל, שזה 6.2% מהתוצר, בעלייה של 0.6% לעומת החודש הקודם. התחזית של בנק ישראל לשנה הקרובה, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 2% בשנת 2024, ובשיעור של 5% בשנת 2025, תחזית אופטימית בהחלט. האינפלציה צפויה לרדת ל-2.7, היא כבר כרגע 2.7, בשנת 2024, ול-2.3 בשנת 2025. הריבית המוניטרית צפויה לעמוד על 3.75% ברבעון הראשון של שנת 2025, זאת התחזית שלהם. הגירעון הממשלתי צפוי להגיע לכ-6.6% בשנת 2024, ולרדת ל-4.6 בשנת 2025. כמובן בהנחה שכל התרחישים של בנק ישראל צופה יקרו. יחס חוב תוצר צפוי להגיע ל-67% השנה, ולהישאר בשיעור דומה גם בשנה הבאה. אחרון חביב, מכפילים, אין הרבה חדש במכפילים, מכפילים בארצות הברית עדיין יקרים מאוד, פרמיות הסיכון נמוכות מאוד, רמת הסיכון מאוד גבוהה, השוק בונה על צמיחה מהירה מאוד, או הורדת ריבית, בעתיד הנראה לעין, עדיין שוק יקר, סלקטיביות נדרשת שם, בהחלט, מבחינת מכפילים, ואירופה וישראל, מכפילים נמוכים יחסית, סבירים, צרפת עם 14.2, בריטניה 14.4, גרמניה 15, מכפילים עתידיים יותר נמוכים גם, בישראל תל אביב 35 סביב ה-11, תל אביב 90 17, ותל אביב SME 60 סביב ה-14, ככה שפרמיות הסיכון אצלנו הן טובות, כי תשואת האג"ח היא קצת יותר נמוכה, אבל בעיקרון יש לנו יתרון מבחינת מכפילים, לעומת 24, 25, 30 בארצות הברית, אז כמובן שאנחנו במצב יותר טוב, כנ"ל גם לגבי המזרח, חוץ מהודו שהיא נסחרת סביב ה-23, 24, מכפיל רווח, סין, יפן נסחרות במכפילים סבירים הרבה יותר, 13, 16, אז זה בהחלט סביר, וזהו חברים, לסיכום, אנחנו נמצאים בתקופה עדיין בעייתית, שימו עין, מי שדרך אגב הקשיב בפעם שעברה לעניין של פולין ושל ארגנטינה ועניין הנחושת ובאמת שם עין על זה, אז בהחלט ראה שראינו תוצאות יפות, להיות ערניים, לא בהכרח לקפוץ על כל מה שדיברתי פה, אבל להיות במעקב מה שנקרא, אנחנו בתקופה של הרבה תנודתיות, הרבה חוסר ודאות, זה מתבטא, אנחנו כבר תקופה ארוכה ככה, זה גם לא הולך להיגמר כנראה בתקופה הקרובה, anyway, אנחנו לא הולכים לכיוונים של העלאות ריבית, וזה מה שחשוב, אנחנו הולכים לכיוון של כנראה להחזיק את הריבית ברמה הזאת, או לרדת שזה בשורה טובה ככה או ככה, וזה משהו שאמור בהמשך גם להשתפר יותר, אני מקווה שתהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות, והמשך שנה טובה ומוצלחת, תודה רבה, אנחנו נשתמע בפודקאסטים הבאים.
הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים.
הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.